צהריים טובים, מי שרחוק ומתאים לו קצת להתקרב, יעזור. כן. אז כמו שרואים בכותרת של הדף, אנחנו היום בעזרת השם ננסה לראות יסוד מאוד מאוד משמעותי. אחד מהדברים שנראים הכי הכי פשוטים, הכי לכאורה ברורים, ובכל זאת רואים שהם העסיקו קצת את הראשונים, את האחרונים, והגדרה מדויקת עושה סדר מאוד, אני חושב, לי לפחות עשתה סדר מאוד טוב בהגדרה של, אם נגיד אותה בשורה התחתונה, אז אני אגיד את הסוף מההתחלה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מלאכת מחשבת התורה אסרה, וקצת נגדיר את זה, ומלאכות טבעיות התורה לא אסרה. פה אמרתי את הכל במשפט אחד, אני יכול ללכת. אבל כדי קצת להוכיח ולהסביר, אז נראה את הדברים ביחד בפנים. הרב קשר, בשוט שלו, דברי מנחם, אומר ככה, מביא את המשנה, מסכת שבת, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשותה כלי. וברשי, דאין במקלקל שום איסור. והקשה הרן, נהיד המקלקל פטור, אבל אסור לכתחילה, הרי כתוב, שובר אדם את החבית, איזה לשון זאת? זה לשון של לכתחילה, לא לשון של אל תעשה, אבל אם עשית זה בסדר. והנה, ברן שם תירץ, זה משום סעודת שבת התירו לכתחילה. וקשה לכאורה, איך מצינו, די התירו משום צורך שבת, איסור בשבת. גם במאירי שאל את אותה שאלה, ותירץ, משום אוכל נפש מותר אפילו לכתחילה, וקשה. גם כן, איך מצינו, שמותר איסור משום אוכל נפש בשבת. כלומר, דבר כל כך פשוט, אבל בעצם הוא לא ברור. כי כתוב, אדם מותר לו, יש לו חבית, פעם היו מכניסים את הגרוגרות בתוך חביות כאלה, וזה היה סגור, והוא שובר, ורק כמובן אסור שיתכוון לעשות כלי. ברור שאם הוא מתכוון לעשות כלי, איך רואים את זה אגב? הוא פותח כזה יפה, הוא מדייק שזה לא יישבר כדי שיישאר לו. אז פה ברור שהוא עושה מלאכה, הוא בונה בשבת, הוא עושה כלי. אבל אם רואים שהוא שובר, הוא רוצה את הגרוגרות, הוא לא אכפת לו עכשיו מהחבית שתיארס החבית, הוא רוצה את הגרוגרות, אז כתוב שזה מותר לכתחילה. שואלים הראשונים, אם באמת זה רק, האיסור הוא מקלקל, מקלקל לא אסור מלכתחילה, פטור, אבל אסור מלכתחילה, אם עשית, אז מה הם מתרצים? הם מתרצים שלא, לא, באמת פה זה מותר לכתחילה, למה? למה זה מותר לכתחילה? כי יש צורך שבת, או ההגדרה הזאת של מלאכת נפש, מה זה? מלאכת אוכל נפש, מאיפה ההגדרה הזאת? ההגדרה הזאת היא מיום טוב. שאלה, בסדר, אבל אוכל נפש, לא מצאנו הגדרה כזאת בשבת. ביום טוב, התירו, אז התירו, מי מלאכה מסוימת, ביום טוב זה מותר, אבל שבת זה אסור. אז פתאום פה התירו, ככה שואל הרב קשר, צריך להבין את העניין. בירושלמי יש דבר מאוד מעניין, כי הירושלמי, אני מקדים רגע, לא מקדים את המאוחר, אלא אני רק טיפה עושה הכנה. הירושלמי ייקח את המשנה הזאת של שובר אדם תחבית, וילמד ממנה הלכה אחרת לגמרי. איזה הלכה? אז כתוב הירושלמי, חתן פטור מקריאת שמע, כי איזה מסכת ברכות, מכירים את המשנה הזאת. חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשון, עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה, כן, בעילת מצווה. מעשה ברבן גמליאל, שנסע וקרא לילה הראשון, אמרו לו תלמידה, ומתן הרבנו שחתם פטור, אמר להם, איני שומע לכם, ואתם איני מחוץ שמה אפילו שעה אחת. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, רבי אלעזר בן אנטיגונוס, שם רבי אלעזר בן רבי ינאי, זאת אומרת שמותר לבעול בעילה בתחילה בשבת. כן? כי זה עד מוצאי שבת התירו לו, אז גם שבת היא בתוכו, והוא חתן שהתחתן ועוד לא עשה את מעשה הבעילה. ומשמע מפה, דרך אגב, רואים פה שזה מותר. אמר רבי חגי, כומר רבי יוסי, טיפטר באלמנה שאינו עושה חבורה. זאת אומרת, בעצם הגמרא אומרת את זה כסוג של שאלה. מה? יוצא מפה שמותר לבעול בעילת מצווה בשבת, אבל אנחנו יודעים שזה אסור. בהמשך נראה את הבבלי. בבבלי זה מאוד מעניין. בבבלי, לאורך כל הסוגיה, כמעט לאורך כל הסוגיה, כתוב שזה אסור, ובסוף הגמרא מסכמת ואומרת, והלכתה מותר לבעול בעילת מצווה בשבת, אבל בפשטות זה אסור. גם הירושלמי, נקודת המוצא שלו הבסיסית שזה אסור, אז הוא אומר, רגע, אבל מרבן גם, מהמשנה הזאת רואים שמותר לבעול בשבת. אומרת הגמרא, לא, זה מדובר באלמנה. אם זה לא בתולה, אז כמובן בבתולה, למדנו שנה שעברה זה, עושה מסכת כתובות, הוא עושה חבורה, הוא עושה כלי, לא משנה, כל מיני דברים, איזה אלמנה, אין בעיה. אמרו לו, ואת נינן ארבעה לילות, יתלך למימר ארבעה לילות באלמנה, זה לא יכול להיות שמדובר על אלמנה, למה? אם זה אלמנה, אז החתן הוא לא כזה תרוד, ואם הוא לא כזה תרוד, אז גם לא נותנים לו ארבעה ימים, אז חייב להיות שמדובר על בתולה. אמר רבי יעקב בר זבדי, קשיטה קמי רבי יוסה, מה בינה לבין שוברת החבית לאכול ממנה גרוגרות? שימו לב, הוא כאילו בא ואומר, באה הגמרא ואומרת, רגע, בעצם, מה הבעיה? למה שזה לא יהיה מותר? תראו את המהלך בירושלמי. בהתחלה על הירושלמי ברור שזה אסור. ואז הירושלמי אומר, רגע, למה שזה יהיה אסור? מה בין זה לבין שוברת החבית לאכול גרוגות? סליחה כאילו על סליחה על ההשוואה, כן? זה קצת, אם יהיה פה מארגון זכויות נשים, יזרקו אותנו פה מכל המדרגות, יהיה כותרת מחר בזה, כאילו, טוב, זה מי שלא מבין תורה, מי שלא מבין דרכה של תורה, אז ככה רואה את הדברים. כן, אבל הגמרא כאילו אומרת, במחיית העיקרון, ברור שזה משהו אחר, אבל במחיית העיקרון, פה הוא צריך להגיע למקום הזה, יש לו בעילת מצווה, פה הוא צריך לאכול גרוגרות, אז כמו שיתירו את זה, אז למה שלא יתירו את זה? אומרת הגמרא, אמר לי, ומור דבטרה הוא בלבד שלא התכוון לעשותה כלי, וכאן שמתכוון לעשותה בעולה, כמי שמתכוון לעשותה כלי. אומר הירושלמי, בשלב זה, מי שראה את המקורות עד הסוף, אז רואה של הירושלמי יש המשך. אבל אני בכוונה חתכתי אותו פה בשלב הזה, כי בשלב הזה אומר הירושלמי, תשמע, אתה זוכר שם את המשנה של גרוגרות, מה כתוב שם? ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. כאן בנישואין, הוא בוודאי מתכוון לעשות כלי. למה? כי הגמרא בסנהדרין אומרת, לא הרחבנו פה מקורות, כי זה כבר קצת סטייה מהעניין, הגמרא אומרת, אין אישה קורטת ברית, אלא למי שעשה כלי. זאת אומרת, האישה היא, לפני הנישואין, היא בתולה, יש לה פוטנציאל מאוד גדול לילודה, לחיים שגנוזים בתוכה, אבל זה לא יכול לקרות כל עוד היא במצב הזה. וכאשר היא ניסית, ודרך המפגש עם בעלה, דרך החיבור עם בעלה, אז נפתח הפתח הזה, ועכשיו בזכות זה הוא עושה את הכלי, והכלי הכוונה היא שעכשיו היא אישה שיכולה ללדת והכל, וכל מי שמתחתן, ודאי זה מה שהוא מתכוון, הוא רוצה לעשותה כלי, הוא רוצה לקרות ברית, ובסוף במזרת השם פרו ורבו, שיהיה לו ילדים, אז פה לכן זה אסור, כי הוא בוודאי מתכוון לעשותה כלי. אבל שימו לב מה ואמינה בירושלמי, מה ואמינה בירושלמי שזה יהיה מותר, שבעילת מצווה, אז סיכום של ירושלמי זה שבעילת מצווה בשבת אסורה. למה היא אסורה? כי בטוח הוא מתכוון לעשות כלי. אבל מה ואמינה בירושלמי להסביר שאולי למה זה מותר? כי מה בינה לבין שוברת החבית? זאת אומרת, איך הירושלמי מתייחס לשוברת החבית לעשות גרוגרות? איך הירושלמי מתייחס לזה? כמשהו שמה? שבשיא הפשטות הוא מותר, כן? זאת אומרת, אין פה שום חידוש, הוא פשוט לוקח את המשנה, שבמשנה כתוב שובר אדם את החבית, לכתחילה, אדם יכול לכתחילה לבוא, לקחת, לשבור ולאכול גרוגרות. אומר הירושלמי, זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, שאולי גם בגלל זה, ואני גם בהמשך גם אנחנו נראה שבאמת בגלל זה יש דעות שזה מותר, אבל כרגע בירושלמי זה אבא אמינה, שבגלל זה גם יהיה מותר בעילת מצווה בשבת. מה ההבדל בין זה? פה הוא רוצה לאכול גרוגרות, פה הוא רוצה לבוא על אשתו. תכף נבין את כל זה, בעזרת השם, יותר לעומק. בספר בית ישי, נאמר עוד שתי שאלות קטנות, ואז בעזרת השם ניגש להבנה הפשוטה של הפשוטה, אבל מאוד עמוקה של העניין. ספר בית ישי, הבאתי אותו כדי שגם נראה אותו בעיניים, זה מהדברים שהם פחות מוכרים. הרב שלמה פישר, לפי עניות דעתי, יאריך ימים, לא שמעתי שהוא נפטר, חי. נראה לי מאוד מבוגר, אבל לא יודע בדיוק באיזה גיל, אבל ברוך השם, גם עם הישיבה פה וגם לפני כן שהייתי בישיבות אחרות, מיוחד מאוד, רב מיוחד מאוד, כל השבוע הוא יושב בישיבת איתרים, מיום ראשון עד יום חמישי, כמין שואל ומשיב כזה, ויום חמישי אחרי הצהריים בערב הוא מגיע הביתה, למי שפה קצת אברכים שבאים בצהריים, הולכים בערב, אז הוא חמישה ימים לא בבית, אבל לא צריכים עוד מזה. תמיד חכם עצום, המיוחד שלו שהוא מאוד כללי, הוא מאוד כללי גם בלימוד שלו, הוא כאילו בלבוש שלו הוא נראה חרדי, אבל הוא לומד קבלה, והוא לומד אמונה, והוא לומד תורה בצורה מאוד מאוד רחבה וגדולה, ובאים אליו הרבה ישיבות, מה שנקרא שלנו, מהציונות הדתית, באים אליו לשיעורים, לא יודע איך היום, כבר בגיל של היום, אבל גם אנחנו היינו כמה פעמים אצלו בשיעורים. כל פנים, יש לו ספר, בית ישי, סימנים על הגמרא, כל מיני נושאים. ובתוך סימן יוזיין שלו, שמדבר על הגדרת מלאכות שבת ותולדות, אז הוא כותב, מביא שתי שאלות פשוטות, שיכול להיות שגם עסקתם בהם תוך כדי הלימוד היומי. הוא אומר ככה, ואני רואה בזה, דהנה בדף ה' ג' עמוד ב', היימן דשדי פיסה לדיקלה, ואחד התמרי, חייב שתיים, אחת משום תולש, ואחת משום מפרק. ותמה, הגליטה על, אם כן, איך מותר לתלוש ענבים מן האשכול ולאכול? מה ישנה מפרק ממפרק תמרים מן האשכול? זוכרים את הגמרא? כן, הגמרא אומרת שבמקרה שאדם מסה, כן? זרק משהו על התמרים, על הדקל, ונפלו התמרים, אז הוא חייב שתיים. אחד משום תולש ואחד משום מפרק. אז תולש בסדר, כי הוא תלש את התמרים מהעץ. אבל מפרק, אומר, רגע, אם יש בעיה מצד מפרק, אז איך אפשר לקחת ענבים מהאשכול ולאכול? אוכלים ענבים בשבת? אתם אוכלים? אוכלים. עכשיו, כשאתה אוכל ענב, מה אתה עושה? אתה לוקח את הענב, ואתה אוכל אותו, אתה תולש אותו מהזה. לפעמים גם אתה מכירים את זה, שאתה תולש כזה, יש ענפון כזה קטן עם כמה ענבים עליו, אז אתה כזה תולש אותו מהגבעול המרכזי יותר, אתה לא רוצה להחזיק כזה בומבה ביד, אז אתה תולש אותו, ואוכל ככה, יותר קל לאכול ככה את הענבים. מעשים בכל יום, אין מי שלא עושה את זה. הוא אומר, רגע, ומי אמר שזה מותר? הרי זה מה שכתוב פה לכאורה, שזה אסור. וביצה י' ג' אמרינן, דשארי לקלוף חיטים וסעורים ולאכול, וצריך ביאור, מה הייתה, מה אינו חייב, משום דש, עוד קשה וכולי. הוא אומר, כתוב במפורש, בגמרא בביצה, אדם קולף חיטה, סעורה, ואוכל. אם תרצו, אנחנו לא כל כך קולפים חיטים, לא נראה לי ש... מישהו אוכל אולי כן, לא יודע, אולי מישהו פה אוכל לזה, אבל דברים אחרים, לא יודע, בוטנים, אוכלים לפעמים בשבת. בוטנים, לא בוטנים שהם כבר איזה. בוטן, שאתה מוציא את ה... פרק את הבוטן אמיתי, כן, שיש לו את הקליפה הזאת, פרק את הקליפה, מוציא את האוכל מבפנים ואוכל. אגוז. שמעתי שזה מנהג בחבד שהם לא אוכלים בוטנים. הם לא אוכלים בוטנים, אבל דרכו של עולם אוכלים, אז הוא אומר, רגע, אז איך אוכלים? אם יש בעיה, מפרק, דש, זה בעצם אותה מלאכה, זאת אומרת, לפרק, זה בעצם המלאכה של הדישה, אנחנו קוראים לזה מפרק, הגמרא שמדברת שם על התמרים, אז היא מגדירה את זה מפרק. ולכאורה, כל אחד מאיתנו, כשהוא אוכל, הוא מפרק. אז למה זה מותר? ככה שואל לבית ישי תוך כדי דיון בהגדרה של מלאכות שבת. אז אם כן, סיכום קצר עד עכשיו, מה ראינו? דבר ראשון, ראינו את הראשונים שדנים בשאלה למה מותר לשבור חבית ולאכול. ולכאורה זה צריך להיות פטור, אבל אסור מלכתחילה. והראשונים, רן, מאירי, אומרים, לא, זה מותר לכתחילה, כי משום צורך שבת יתירו. מה זה ההגדרה הזאת? הרב קשר שואל, איפה מצאנו שאם אתה רעב בשבת, אז בגלל זה יותרו לך כל מיני איסורים. שאלה אחת. שאלה או לא שאלה, רק הערנו עוד הערה, לשים לב שבירושלמי, לוקחים את המשנה הזאת של שובר את החבית, ומנסים ללמוד ממנה, שבגלל זה גם לכאורה ברור שיהיה מותר לבעול בעילת מצווה בשבת, למרות שהגמרא אומרת שזה אסור לכאורה, אבל הגמרא שואלת, הנה, כמו שזה מותר, למה שזה לא יהיה מותר? זאת אומרת שהעניין של לשבור את החבית הוא מאוד רציני, הוא מאוד משמעותי, כי מנסים ללמוד ממנו. ודבר שלישי, שהבית ישי מביא, מה, הגלטל שואל, מביא בעצמו עוד גמרא, למה מותר לאכול ענבים בשבת ולאכול בוטנים בשבת? הרי לכאורה זה מפרק, כמו שהגמרא אומרת, על מי שמפרק, זורק משהו על התמר, התמר נופל, אז הוא גם תולש וגם מפרק, כי כשהוא נופל, עכשיו הוא יצא ממקום גידולו, ועכשיו אתה יכול לאכול אותו, וחייב משום, חייב שתיים, משום תולש, משום מפרק. אם תמיד חייבים משום מפרק, אז גם הדבר הזה לכאורה הוא מפרק, ואיך לגשת לכל העניין הזה. אז חידוש גדול שהתחדש לי, שמח שעשיתי את המאמץ, למרות שאני כאילו מכיר את הנושא הזה במשנים קודמות, אבל ראיתי שיש איזה שיעור על זה של הרב ויצמן באתר של ישיבת מעלות, ואמרתי לעצמי, אני אעשה מאמץ ואני אשמע את השיעור, כי אין בית המדרש בלי חידוש. אולי נשמע איזה משהו חדש שאני לא מכיר ממה שאני עסקתי בזה עד היום. באמת, התחדש לי ברוך השם, משהו שאני משתף אתכם, וזה הדברים של הרלבג. הבית ישי עצמו מביא את הרלבג על התורה, ותראו את הבית ישי במקור 4, ואחר כך ניסינו למצוא את ה... כי הוא לא מצטט את הרלבג, אז ניסינו למצוא, בעזרת נפתלי, ישר כוח, תודה בכלל לכל העזרה, למצוא את הרלבג בפנים. אז הבית ישי אומר ככה, וליישב כל זה, נקדים דברי הרלבג בפרשת יתרו, שכתב שכל מעשה שאף בעלי חיים עושים, לא נחשב מלאכה בשבת. שימו לב, מביא, שלומי פישר, בית ישי, מביא את הרלבג, שהרלבג אומר, כל מעשה שגם בעלי החיים עושים, הוא לא נאסר בשבת. עכשיו תראו כמה הדבר הזה לכאורה קשה, כי הבית ישי עצמו אומר, ולכאורה דבריו אין להם שחר. שהרי הרבה מלאכות מלמתת עושים בעלי חיים, כגון צידה ונטילת נשמה ותוכן, מפרק ולאז וכד דומה. הוא אומר, מה זה, איזה? מאיפה הבאת את ההגדרה הזאת? לא מתחילה ההגדרה הזאת. כל דבר שבעלי חיים עושים, אז הוא בשבת מותר? מה, בעלי חיים טורפים, הורגים בשבת, נטילת נשמה, אז יהיה מותר נטילת נשמה. הם טוחנים כשהם אוכלים, הם טוחנים, הם מפרקים את האוכל. לא יודע, לא, אתם הייתם פעם בגן חיות, שזורקים את הבוטנים לקופים, רואים? הם מפרקים. אז מה, הם עושים מלא פעולות כאלה, הבעלי חיים. אז כל מה שבעלי חיים עושים, יהיה מותר לבני אדם לעשות? לא מבין, הבית ישי, שלומי פישר אומר, לא מבין. אבל אם נקרא את הרלבג בפנים, ועוד יותר מילה אחת שלא מצאנו אותה, הרב ויצמן בשיעור שלו מצטט הרלב"ג, בגלל זה אנחנו לא מבינים פה, לא הבנו אני ונפתלי מה קרה פה, אבל אני אקרא לכם את הרלב"ג כמו שמצאנו אותו בפרויקט השו"ת. אומר הרלב"ג ככה, השורש השני הוא שמה שאינו מסודר משכל מעשי לא ייכנס בגדר המלאכה. שימו לב, מה שאינו מסודר משכל מעשי לא ייכנס בגדר המלאכה, כמו שבירת הפירות לאכול מה שבתוכם, ושבירת הכלים לקחת האוכל או המשקה שבתוכם. אם לא עשה השבירה בדרך מלאכה ואומנות, וזה כי הבעלי חיים גם כן יאכלו עליו, ולזה לא ייכנס בגדר מלאכה, כבר נתבאר זה בכ"ב משבת. לא יודע מה זה הכ"ב. שימו לב מה אומר הרלב"ג קודם כל, ואחר כך נוסיף עוד מילה אחת שאני שמעתי אותה בשיעור של הרב ויצמן, קורא את זה בפנים, ופה לא מצאנו את זה בפנים, אז יש לי פה עוד איזה קושייה, אם מישהו יעזור לפתור את זה, למצוא את המקור הזה, אבל זה לא משנה לצורך העניין. בואו נראה שני דברים מאוד משמעותיים שמוסיף לנו הרלב"ג. אחד, הוא אומר, תקשיב, מה שנאסר בשבת, אני חוזר למשפט הפתיחה שאמרתי בתחילת השיעור, מלאכת מחשבת, כפשוטו, מה זה מלאכת מחשבת? אתה צריך לחשוב. אתה עושה את המלאכה הזאת לא בשיא הטבעיות, אתה פשוט לא צריך לחשוב בכלל לעשות את זה. מה שלא צריך להפעיל שום מחשבה, כשעושים אותו, לא נאסר בשבת. מה שכבר דורש איזשהו מחשבה, הוא נאסר בשבת. ועכשיו, תראו את הקשר לנושא של הבעלי חיים. בעלי חיים כשהם עושים דברים, תגידו אתם, האם הם עושים לשם ייחוד לפני שהם עושים, או שהם עושים כי ככה הם בנויים? נראה לי שזה ברור לכולם. יש אינסטינקט, האריה כשהוא רעב, לא מציע לאף אחד להיות באזור שלו, כי כשהוא רעב, אז האינסטינקט הפנימי שלו מריץ אותו, והוא טורף ואוכל. וכן כל שאר הפעולות של הבעלי החיים, שהם עושים אותם, הם עושים את הכל בטבעיות. אבל אצל בני אדם זה לא ככה. אצל בני אדם, רוב המעשים שבני אדם עושים, הם מעשים שקודמת להם מחשבה. קודמת להם מחשבה, אדם לא עושה דברים, רוב הדברים שאדם עושה בעולם, הוא מפעיל את מחשבתו. עכשיו הוא מתכוון לעשות כלי, עכשיו הוא מתכוון לבשל, אז הוא חושב איך אני אבשל, הוא מתכנן איזה מוצרים אני אקח, מה אני אקח, הוא מתכנן את זה, הוא הולך לטחון, אז הוא לא בעלי חיים, טוחנים בשיניים, טוחנים בטבעיות, כל אדם חושב איזה סכין אני אקח, איזה כלי אני צריך, באיזה גודל אני אחתוך. אדם עושה את הדברים. יש שתי פעולות שבהם כל החי בעולם משותף בהם. ואני אומר, המילה שפה לא מצאתי ברלב"ג, כן? מצאת אותה? איפה זה? באותו מקום? מדהים, דחוף אחר כך לערוך את הדף הזה ולהוסיף אותו, שיהיה לנו לפעם הבאה, או לפחות בכתב יד. שימו לב מה הוא אומר. בעלי החיים כולם, כל בעלי החיים, לא משנה אם הולכים על 2, הולכים על 4 או על 8, כל בעלי החיים כולם, יש שתי פעולות שמשותפות לכולם. וזה אצל כולם סוג של אינסטינקט, וזה לאכול וחיי אישות. תגידו רגע, מה, האדם בהם הוא כמו בהמה? חס וחלילה. אז מה ההבדל? אז אתה לכאורה אומר, הנה, אתה אומר לי גם פה, אז אני אגיד לכם מה ההבדל. ההבדל הוא שאצל הבן אדם הוא חושב על הדברים לפני שהוא עושה אותם. כשאנחנו עושים הדרכת חתנים לחתנים, אז אנחנו אומרים להם את הדבר הבא. אני לפחות אומר להם, אני מעריך שגם חבריי בצוות אומרים את אותו הדבר. כשאתה הולך להיות במחילה עם רעייתך, אל תתחיל עכשיו לייחד ייחודים ולחשוב עכשיו אני עכשיו מתקדש ואני עכשיו ב ב ב בחיבור הזה עם אשתי הולך להוליד את נשמת המשיח הבא של עם ישראל. אבל לפני זה, לפני, יש עצה שאומרים לזוג אפילו בליל תבילה, או סתם מדי פעם לפעמים שישבו ביחד וילמדו את איגרת הקודש של הרמב"ן. מי שמכיר, יש בכתבי הרמב"ן, זה נמצא דבר מדהים, איגרת הקודש. הרמב"ן כותב על כל הקדושה שיש בחיבור שבין איש לאישה, שצריך לעשות את זה באמת בצורה, הכל טוב ויפה ומסביר ומצוין. וזה לפני, כאילו לפני אדם חושב, זה כמו עיון תפילה. אתם יודעים, בעיון תפילה, אדם אם הוא יחשוב תוך כדי התפילה, עם השכל שלו על התפילה, הוא לא יצליח להתפלל. התפילה היא עם הרגש. אתה מגיע לתפילה, כל העיון תפילה אתה עושה לפני. אתה עושה סדר תפילה, אתה לומד על התפילה לפני, אחרי, משך היום. כשאתה מגיע לתפילה, אתה מה שנקרא במילים שלנו, אתה זורם. אתה בא לאוכל, אתה לפני כן קונה אוכל כשר, אתה הולך לסופר, אתה מסתכל על ההכשר, אתה שם לב שאתה נוטה לידיים, אתה שם לב שזה מאוסר, הכל טוב. בסוף, כשאתה בא לאכול, אתה אוכל. אתה לא עכשיו כל שנייה, כל ביס אומר, אני... אגב, גם בלימוד תורה זה ככה, מי שמכיר את המחלוקת בין בעל התניה, נפש החיים הרי מביא, בתחילת הספר הוא מביא, בתחילת שער דלת הוא מביא, שבעל התניה כתב שאדם לומד תורה, הוא צריך להידבק בהשם. ומה אומר נפש החיים? אם עוד לא למדתם נפש החיים, אז תכניס את זה לרשימה של הדברים שאתם צריכים בתוכנית שלכם ללמוד. אז אומר נפש החיים, שהוא תלמיד הגרא, זה כמובן ההבדל בין המתנגדים לבין החסידים, אומר הגרא, אומר רב חיים מוולוז'ין, אתה תקשיב, לפני שאתה מתחיל את הסדר, תאמר לעצמך, אני עכשיו הולך להידבק בקדוש ברוך הוא דרך לימוד תורה. אגב, זה עצה טובה, אני אומר, הייתי עושה את זה הרבה שנים עם עצמי, בתור תלמיד, גם אחר כך, תחילת סדר בוקר, לומד 10 דקות פסקה מאורות התורה, או מאיזה ספר אחר. כמה דקות כדי להגיד, רגע, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני עכשיו הולך ללמוד תורת השם, מצוין. עכשיו נכנסתי לסדר, עכשיו מה עובד אצלי? השכל עכשיו עובד, אני רוצה להבין טוב את התוספות. אם כל שנייה אני אתלהב, יגיד, וואו, תורת השם, מדהים. בסוף אתה, מדהים, מדהים, אבל בסוף אתה לא תבין כלום. אתה לא יכול ככה לחשוב. אתה עכשיו חי. אז אני אומר על אותו, יש פה תפילה, יש פה תורה. להבדיל, יש גם משהו כזה, כאילו, בסוף, שאתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל, עכשיו אתה אוכל, אתה נהנה מהאוכל, אבל אם עשית את כל הדברים לפני, ואתה גם תברך אחרי, וגם זה, אז הכל יהיה בסדר. תאכל בעדינות, אתה בירכת, אתה זה, הכל יהיה בסדר. אותו דבר באישות. הכנת את עצמך לפני, יש לך פרופורציות בחיים, זה לא שכל היום אתה רק חושב רק על זה, כולך שטוף בדברים האלה, יש לך סדר יום מלא פעולות, תפילה ותורה וחסד ועבודה והרבה דברים אתה עושה בחיים, וחלק מזה זה השלום בית והביחד הטבעי והכיף והנעים שמצאים ביחד, ואז חושבים על הביחד ואז נהנים מהביחד, זה מה שצריך להיות באותו רגע, ככה אדם בנוי. סגור סוגריים, ככה זה היה רק זה, אז זה בגלל השאלה שבצדק אולי מישהו יתכוון לשאול, אז אני כבר שאלתי, תגיד מה, האדם הוא כמו בעלי חיים? כאילו זה לא נשמע טוב, אנחנו לא מתכוונים להיות בעלי חיים, אבל יש נקודה אחת שכן, יש נקודה אחת שבאמת אנחנו בנקודה הזאת, זה כל כך טבעי, זה כל כך דבר שלא צריך בשבילו איזה מחשבות יותר מדי גדולות כדי לעשות את זה. כל אחד יודע איך לעשות את זה. כל אחד נולד בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שיש לנו, מצרצרת לנו הבטן שאנחנו רוצים לאכול, ולכן אנחנו אוהבים לאכול ונהנים לאכול ואוכלים. ואותו דבר הוא גם ברא אותנו כשהכל בסדר והכל טוב והכל רגיל והכל נורמלי. הוא גם ברא אותנו שאנחנו נעים לנו להיות עם אישה. ואנחנו גם ברא את הגוף שלנו בצורה כזאת שאנחנו די מהר, אז אנחנו בסדר, אז אנחנו מדריכים חתנים בגלל שאנחנו צדיקים, כאילו אתם צדיקים, אנחנו לא צדיקים כי לא היה לנו פלאפונים, אבל אתם צדיקים, כי אתם עד גיל 21, 22, 23, 24, לא יודעים כלום בדברים האלה. לא מסתכלים על כלום, לא יודעים איך זה נראה, לא יודעים בכלל מה זה ומי זה. אז צריך להגיד לחתן, להסביר לו איך הגוף בנוי, ואיך אישה בנויה, ואיך הוא בנוי, כדי שיבין מה קורה, ואז תוך כמה זמן הוא לבד רואה איך זה בנוי, וזה בנוי בצורה הכי טבעית והכי מתחבר, והכי, זהו, אין תה מדי מה צריך. אז אומר הרדבג, כיוון שכל בעלי החיים, כל בעלי החיים, גם האדם הוא בכלל בעלי החיים, עושים את הפעולה הזאת בשיא הטבעיות, אז זה לא בגדר מלאכת מחשבת שעשרה תורה. מאוד מאוד פשוט. ולכן, כל מה שקשור לאכילה ולאישות, הוא מותר. כלומר, אם נלך רגע על כל השאלות שנייה ששאלנו, מה אמרנו? בוא נתחיל מההתחלה. שובר אדם תחבית לאכול גרוגרות. שאלנו מה, אבל חתחילה, אז הראשונים אמרו, זה צורכי שבת, אז שאל הרב קשה, בצורכי שבת עכשיו התארת איסור שבת? זה לא מתחיל בכלל להיות איסור שבת. אם הוא לא מתכוון לעשות כלי, וזה מה שכתוב במשנה, ברור, אם הוא מתכוון לעשות כלי, הוא כבר מתחיל לעבוד עם מה? עם השכל. הוא כבר עוד רגע, אני רוצה את החבית הזאת, אחלה חבית שבעולם, בוא אני אסגור, אני אפתח אותה בצורה טובה כדי שיהיה, אתה כבר עכשיו מצוין. לא מדברים על אדם, רוצה לאכול, אני עכשיו רוצה גרוגרות, זה מה שמעניין אותי עכשיו. פה בפנים יש גרוגרות וזה סגור. אין בעיה, כך פטיש, כך לא יודע מה, שבור את זה ותגיע לגרוגרות ותוכל, זה מותר לך תחילה. והירושלמי בא ואומר, כמו שזה מותר, תכף נראה שיש גם דעה כזאת למסקנה, כמו שזה מותר, אז למה שלא יהיה מותר ביד מצווה בשבת? למה? כי זה כמו לשבור את החבית. מה הסיבה שאמרו שזה אסור? אומר לו, לא, 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 פה כל אחד מתכוון לעשות את האישה כלי. הוא חושב על זה, הוא רוצה שהאישה תהיה, תוכל ללדת, הוא חושב על מצד פרו ורבו, אז הוא כבר עובד עם השכל, אז לא. אבל תכף נראה שיש דעות שזה מותר. למה זה מותר? בגלל זה. עכשיו, ממילא, אותו הדבר, מה ששאל, לאכול ענבים. מה, לאכול ענבים? הפעולה הכי טבעית בעולם. זה כבר תלוש מהעץ, זה כבר נמצא פה, יש לי אשכול ענבים. עכשיו, לא עשיתי פה איזה פעולה, עכשיו אני עכשיו פרק, זורק אבן ורוצה שיקרה פה עכשיו איזה פעולה שלא הייתה קודם. יש לי פה עכשיו את הענבים נמצאים פה, ואני, מה אני עושה? אני... או הגמרה בביצה, קולף אדם, קולף אדם חיטים, קולף שעורים, כמו שאמרנו, קולף בוטנים. יש בוטן, לא צריך בשביל זה. צריך, רוצה לאכול. רוצה, כמו שהקוף, במחילה, מכבוד תורתכם, כמו שהקוף אוכל, אנחנו הרי מוצאנו מהקוף, נכון? אז כמו שהקוף אוכל, אז גם אנחנו אוכלים בוטנים, מקלפים אותם ואוכלים אותם. למה שזה יהיה אסור? כי אומר הרלב"ג, מה שהוא צריך בשבילו פעולה מחשבתית, שכלית, זה מלאכת מחשבת, עשרת תורה. אבל מה שהוא בגדר הפעולות הטבעיות, זה לא מתחיל להיכנס בכלל בגדר מה שעשרת תורה. תורה אומר מה זה, זה החיים הטבעיים, אין בעיה, בשבת מותר לחיות. מותר, לא מותר, מצווה לחיות. לחיות נורמלי ורגיל. ואם אתה לא יוצר פה שום דבר, ולא צריך את השכל בשביל שהדבר הזה, אז הדבר הזה לא נאסר. כן. של? יפה, כן. זה... יפה. אז הוא מאיר נפתלי, שזה, כן, אני לא מצוי עכשיו בתוך הסוגיה, ובהחלט יכול להיות כיוון מאוד... מדבר על מלאכת בורר, שלא שמע אותו. מדבר על מלאכת בורר, שעל פי מה שאנחנו אומרים, יכול להיות מאוד שאפשר להבין את הכללים, על פיהם, מה הותר במלאכת בורר. שאם זה לא, אם אדם לא שומר לאחר זמן, ולא עושה, אלא באמת בצורה הכי טבעית, כי עושה את זה מיד, וזה, ומיד אוכל, ואת האוכל, אז באמת בצורה כזאת, זה הופך להיות הפעולה הטבעית. ממילא זה חוזר למקום הטבעי שהוא מותר. מתי זה נאסר? כשזה מתחיל להיות כבר איזה משהו שבעלי החיים לא עושים אותו. אתה שומר, אתה כבר מתחיל לסדר דברים, לברור אותם. זה כבר מתחיל להיכנס לבירור באמת לעבודה השכלית. אה, לפני עוד קצת סגירות ומשהו ככה לסופי, אם יש עוד איזה... בסדר, דברים לכאורה. מה? כן, בדיוק, אז בגלל זה, אז בזה יש פוסקים, פה יש פוסקים של האשכנזים, אני חושב, יש יותר שמחמירים לעשות איזה חור למטה כדי לוודא את זה שזה לא כלי, כי לפעמים כאילו באמת משתמשים בדבר הזה, אבל באמת יש כאלה שאומרים, כאילו ברור שזורקים את זה, ברור שזה היה רק להיחסון, אתה פותח בשביל שאתה רוצה את האוכל בפנים, וכן, ואחר כך אתה, כן, זה בנוי על זה, שובר אדם את, זה בנוי על המשנה הזאת, שובר אדם את החבית בשביל לאכול את הגרוגרות. ואם הוא לא מתכוון לעשות כלי, אז אלא אם כן, זה ברור שכולם משתמשים בזה ככלי, אז צריך לפגום את הכלי, כי זה כאילו נעשה כבר בצורה ברורה. לא, פה מדובר שזה לא מחובר לאדמה, לאכול מענף עצמו יהיה אסור. לא, בסדר, תראה, אז עכשיו נראה את ה... את ה אז לא, אז אישה אמרו, הסיבה לאסור זה כי הוא עושה כלי. הסיבה לאסור באישה, שזה הדעה לכאורה הרווחת, למרות שלהלכה בסוף נפסק שמותר, ובואו תראו, תראו, זה מאוד מעניין, עוד שני דברים, את זה אפילו לא הבאתי, מה שזה, אני אגיד זה בעל פה. כל מה שאמרנו עכשיו בעצם כתוב בצורה כמעט מפורשת במחילתא, המחילתא דרשב"י, אתם יודעים שיש מחילתא דרבי ישמעאל, סתם ככה לידיעה, אם כבר מזכירים, יש מחילתא דרבי ישמעאל, יש מחילתא דרשב"י, פשוט שני בתי מדרש שונים, בכל פנים, מחילתא דרשב"י, על הפסוק, גם פרשת יתרו, לא תעשה כל מלאכה, בעשרת הדיברות, אומר המחילתא, מדרש תנאים, כן, חבר'ה, שימו לב, מדרש תנאים, יכול לא יקנב את הירק, ולא ידיח את הכלים, ולא יציע את המיטות? כתוב, לא תעשה כל מלאכה. אז בא מחילתא, רגע, אז אסור? אסור לזוז. אסור לזוז בשבת. יקנב את הירק, זה בדיוק מה שאמרנו, זה בערך כמו לאכול ענבים. זאת אומרת, יש לי ירק, ואני קצת, מוריד קצת איזה משהו שקצת לא מתאים לי, ולוקח את מה שמתאים לי, ואוכל, ידיח כלים. יש כאלה שהיו מבסוטים אם היה אסור לשטוף כלים בשבת. אסור לשטוף כלים בשבת בשביל מוצאי שבת, להכין לאכול. אבל מסעודת השבת, הערב לסעודת הבוקר, ותמיד ויכוח בכל בית, מי ישטוף את הכלים בליל שבת אחרי האוכל? זה אחד ה... מי שרוצה לעבוד על המידות שלו, אז אחד הדרכים הטובות לעבוד על המידות, זה להחליט שבאיזו תקופה מסוימת בבית, אתה אומר לבני הבית, אני שוטף כלים ליל שבת, אחרי האוכל, שכולם כבר מפורקים מכל השבוע, ונשפחים כזה על הספות, ונרדמים, ומתעפצים, ואומרים מחר בבוקר, כן, אתם מכירים את זה? שאומרים לאמא, אל תדאגי, מחר בבוקר, מחר בבוקר הוא... היא קמה ב-12 ואז היא תשטוף כלים, כאילו, מה מחר בבוקר, כאילו, בקיצור, אז אם אתה רוצה לעבוד על המידות, תגיד לעצמך, יאללה, אני ככה עובד על העצלות ועל הזה, ושוטף כלים, בקיצור, זה אחת המשימות, אז היה מי שהיה שמח אם זה היה אסור לשטוף כלים, אבל מותר לשטוף כלים, יכול להיות דרך את הכלים, יכול לא יציע את המידות, לא יודע, אולי זה נקרא, אולי זה, לא יודע, לעשות פה איזה עניין, להציע את המיטה, איזה עיצוב, אולי עושה פה איזה עיצוב פנים, אולי זה אסור. מלאכות הכי, מה הוא אומר? נאמר כאן מלאכה, נאמר מלאכה במשכן. מה מלאכה אמורה במשכן? מלאכה שיש עם המחשבה. אף מלאכה אמורה בשבת, מלאכה שיש עם המחשבה, וכולי, כי איך ידקתים נעלה? זה ממש מפורש. מה שהרלב"ג אמר, זה בעצם מחילתא. מחילתא אומר, תקשיב, מה שנאסר, זה הרי נימד מהמשכן. במשכן הרי כל הזמן כתוב לעשות מלאכת, מלאכת, מלאכת לחשוב, לחשוב מחשבות. מלאכה שיש עם המחשבה, שאתה צריך את השכל ואתה צריך להפעיל. בני האדם, אצל בעלי החיים, הפעולות, כל הפעולות האינסטינקטיביות אצל האדם, רק אכילה וכמו שאמרנו, אכילה וחיי אישות זה פעולות טבעיות. אבל... וגם לשטוף כלים, כלומר, יש דברים, לא צריך בשבילם שום, כן, במקרה הזה מחילתא, כאילו מרחיב את זה, אבל זה בדיוק אותו עניין, זה צורכי אכילה, לקנב את הירק, לשטוף את הכלים אחרי האוכל, ולהציע את המיטה, כי בסוף מותר לישון, ומותר גם בשינה, גם מותר להיות עם אשתו, כפי שתכף נראה, שיש מי שאומר גם בתנאים וגם להלכה, לא הבנו את זה, הרמב״ם פוסק שזה מותר. זה חלק מהפעולות הטבעיות, לאכול ולישון, וזה מותר. כי זה לא דורש מחשבה, זה בדיוק מה שכתוב כאן. ואז בירושלמי, תראו את הירושלמי בהמשך שלמדנו אותו קודם, במקור שבע, תני, לא יבעול אדם בעילה לכתחילה בשבת, בני שהוא עושה חבורה, ואחרים מתירים. שימו לב, פה מופיע דעה בירושלמי, ויש את זה גם בבבלי, שזה מותר. אמר רבי יוסי ברבי בון, תאמון לאחרים, למלאכתו הוא מתכוון, מאליה נעשה את חבורה. שימו לב. הרי מה הבעיה לכאורה? הבעיה היא שהוא עושה חבורה. חבורה זה בעצם אותה הוצאת דם של הבתולים, ובעצם אותו רצון לעשות כלי, כן? זאת אומרת, הוא עושה חבורה, ומילא הוא עושה כלי, וכל הדברים האלה. אומרים הירושלמי, מה הטעם של אחרים שהם מתירים את זה? הסיבה שהם מתירים את זה, הוא אומר, הוא מתכוון למלאכתו. עכשיו, מה זה מלאכתו? אתם יודעים, זה כמו שכתוב על יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אז יש אומרים שהוא בא בשביל לבוא עליה, על אשת פוטיפר. בסוף הוא הצליח להתגבר, אבל הוא בא כבר בשביל המטרה הזאת. אז מלאכה מוגדרת גם בדבר הזה, לעשות מלאכתו. כלומר, הוא בסך הכל התחתן, והוא רוצה להיות עם אשתו. מה הדבר יותר טבעי מזה? הכל יודעים, למה קלה נכנסת לחופה? בשביל, בסוף בין היתר, בשביל להיות ביחד. זה מה שהוא רוצה. תגיד לי, אבל היא נעשית כלי, או עשה חבורה. הוא לא מתכוון לזה, הוא לא חושב על זה עכשיו. הוא עכשיו חושב על הדבר הכי טבעי, שהוא להיות עם אשתו. ולכן אין בעיה, ולכן זה, לפי דעת אחרים זה מותר. בבבלי, לא הבאתי את זה, לא רציתי ככה קצת להרחיב ככה יותר מדי, אבל מי שבכל זאת זה מעניין אותו לראות, יראה דבר מדהים. בכתובות בדף וב, יש סוגיה שדנה האם מותר בעילה בשבת או לא. ויש שם דבר ממש נפלא ביותר. לאורך כל הסוגיה, הדעה השלטת בצורה מאוד ברורה היא שאסור לבעול בתחילה בשבת, ואז פתאום, בתפנית של 180 מעלות, אומרת הגמרא ככה, והלכתה, מותר לבעול בתחילה בשבת. וכל מי שיש לו קצת רגישות בלימוד, שואל את עצמו, כאילו, איך הגיע כאילו הפרסה הזאת? איך הגיע כאילו התפנית הזאת? שכל הזמן אמרו אסור, והגמרא אומרת, שאלו את רבי יוחנן בצידן, ושאלו את זה, והוא אמר אסור, ויש לפני כן איזה דעה אחת, רב ושמואל או משהו, שאחד אומר מותר, אחד אומר אסור, אבל רוב הסוגיה ממש כמה שורות לפני, שאלו את זה, ושאלו את זה, ואמר שאסור, והלכתה מותר. איך פתאום מותר? כי מה שהשתנה, זה השאלה, בדיוק מה שרואים בירושלמי. שבהתחלה חשבו, רגע, הוא עושה, הגמרא כל הזמן דנה, הוא עושה חבורה, למה הוא מתכוון, דנים שם, מי שזוכר, דנים, אדם הוא מפקד פקיד, האדם הוא חיבור עם מכבר, מה קורה בסוף? בסוף הגמרא אומרת את מה שבירושלמי כתוב במפורש, כדרכו של הירושלמי, שהרבה פעמים הוא אומר את הדברים בצורה יותר מפורשת, אומר, תקשיב, אתה לא בכיוון בכלל, כי אתה כל הזמן חושב רק על זה, על איזה פעולה הוא עשה פה, הוא בכלל לא מתכוון לדבר הזה. הוא בכלל לא חושב על כל הדברים האלה שאתה עכשיו מכניס לו, לא מכניס לו בראש, אלא מכניס לו בגמרה. הוא רוצה לעשות כלי, הוא עושה חבורה, הוא לא חושב על הדברים האלה. הוא בסך הכל רוצה את הדבר הכי טבעי והכי פשוט שככה כל בעלי החיים בעולם בנויים. ולכן המסקנה והלכתה מותר. כי אם זה נכנס לגדר של הפעולות הטבעיות, אז אם אלה זה מותר, זה הכל. לסיום, אי אפשר שלא להביא את אחד הרמב״מים הכי אהובים עלינו. לא יודע אם מותר להגיד את זה, כי כל התורה צריכה להיות אהובה, ואסור להגיד על משהו שהוא נאה יותר מאשר אחר. אבל בכל זאת יש משהו שמה לעשות, אני לפחות חוזר עליו המון פעמים. וזה מה שכותב הרמב״ם בהקדמה לספר קדושה. אומר הרמב״ם, ספר חמישי, הכלול בו מצוות של ביעות אסורות, ומצוות של מאכלות אסורות, לפי שבשני עניינים האלו, קידשנו המקום, שימו לב, והבדילנו מן האומות, בעריות ובמאכלות אסורות. ובשניהם נאמר, והבדיל אתכם מן העמים, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, וקראתי שם ספר זה, ספר קדושה. כלומר, מה שקורה פה, זה דבר מאוד מעניין. אומר הרמב״ם, אני אקרא ספר קדושה דווקא לספר שעוסק באוכל ובענייני עריות. לכאורה זה לא בדיוק קדושה כשאוכלים וכשעושים את הדברים האלה. אומר הרמב״ם בדיוק הפוך. בנושא הזה כל בעלי החיים, פה הוא מדבר על הגויים, אבל עקרונית, כמובן הוא משווה אותנו פה לגויים, כל האנשים בעולם בשביל לחיות צריכים לאכול ולהתרבות, אחרת לא יהיה עולם. אלא שאצל הגויים הם עושים את הפעולות האלה במחילה, אנחנו יודעים, עושים אותם בגסות, עושים אותם בחומריות, בזללנות, בתאוותנות, ככה הם עושים אותם, ואנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזו מתנה מיוחדת, שלמרות, שימו לב, שלמרות שהפעולות האלה בטבעם הן חומריות מאוד, והן באמת נמצאות בנו כמו שהן נמצאות אצל הגויים, וכמו שראינו עכשיו אפילו אצל בעלי החיים, ואנחנו לכאורה עושים אותם כמוהם, כי בסוף כשאנחנו עושים את זה, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו אוכלים, ולא כל ביס, אנחנו אומרים, עכשיו אני מלקט ניצוצות, מייחד ייחודים, אז אתה לא יכול לאכול ככה. אז תחשוב לפני כן שאתה מייחד ייחודים, ותאכל בעדינות וכל זה, אבל כשאתה אוכל, תאכל. אתה יכול לאכול ונהנות מהאוכל. וכמו שאמרנו גם, בסוף, בדברים האלה, אתה צריך לחיות בטבעיות. אז איך הקדושה? הקדושה זה מה שאמרנו קודם. הקדושה היא איך אתה ניגש לזה, ואיך אתה מתכונן לזה לפני, ואיך אתה לומד על זה, מה זה לאכול, איזה ליקוטי ניצוצות יש פה, ואתה מרומם את כל החי, את כל אתה דומם בעולם, את הצומח, וגם את החי, ומכניס אותם אליך האדם, ואחר כך אתה עם זה עובד את השם, מצוין, לחשוב על זה לפני, אתה חייב, לא רק צריך, לא רק מותר, אתה חייב לחשוב על זה לפני. מה אתה אוכל? ואיך תאכל, וכמה תאכל, תתכנן, תעשה עבודה על המידות שלך, תגיד אני אוכל, הייתי עד היום אוכל 5 פרוסות בארוחה, אני מוריד פרוסה, אני מוריד 2, אני מעדן את עצמי, מצוין. אבל את זה אתה מתכנן לפני, כל הדברים האלה אתה חושב עליהם לפני, בסוף שאתה אוכל, אתה אוכל, ככה נבראת, אבל אתה נהנה מהאוכל ואוכל. רק אתה עושה את זה בקדושה, זה לא סותר. זה מה שאמרתי קודם, שלא נחשוב, טוב, אנחנו עכשיו בעלי חיים בפעולות האלה, חס וחלילה. אנחנו לגמרי הפוך, אנחנו קדושים. קדושים תהיו, ואבדיל אתכם מן העמים, ובטח מהבעלי חיים אבדיל אתכם. ועדיין, זה נכון לגמרי לומר שהפעולות האלה הן בסוף פעולות טבעיות נורמליות של החיים, ולכן מבחינת שבת, נחזור למשפט הראשון, התורה אסרה מלאכות שיש בהם שכל, זה מה שאומר הרלב"ג והמחילתא, ולא את הפעולות הטבעיות, ובאמת זה משהו שבאמת מעניין, כמו שנפתלי העיר פה על בורר, מעניין לראות את זה גם בכלל, באמת במלאכות שבת, לראות איפה רואים את העיקרון הזה, אבל כאן בכל אופן רואים את זה בצורה מאוד, ברורה. בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו אשריכם.